אנחנו ממשיכים בספר גבורות השם מאת רבנו המהר"ל מפראג בפרק כ"ו בעמוד ק"ז. מה אכפת לכם שניגע במזגן? ואם הוא לא מספיק חם או מספיק קר או משהו כזה, מה? זה בעיה שלכם? מה זה עושה לכם משהו שמה למטה ב... טוב, לא משנה. טוב. פרק 26 בין עמוד ק"ז, אנחנו התחלנו לקרוא את זה, אנחנו נתחיל שוב את הפרק. לך ואספת את זקני ישראל, ציווה לאסוף זקני ישראל. כלומר, יש פסוק בשליחותו של משה, לך ואספת את זקני ישראל, פה חסרה מילה את, כפי שאמרנו, לא יכול להיות עמוד אחד בלי טעות. ציווה לאסוף זקני ישראל בספרי, בפרשת בעלותך. בכל מקום חלק כבוד לזקנים. ואמרת עליהם, אגב, מה זאת אומרת בכל מקום? מה אכפת לנו שהוא חלק כבוד לזקנים? מה זה אומר? מה? חשיבות שלהם. בסדר, אז אתה יודע שחשוב, הזקנים חשובים. אבל למה זה, אבל השאלה היא, למה הם חשובים? חלק ממה? חלק מהנהגה. ולמה דווקא לזקנים? מה אכפת לך? אולי שהצעירים יהיו? מה? הרי הזקנים פעם היו צעירים גם. מה? לא שומע. הם מעבירים מסורת, זה בדיוק העניין. זאת אומרת שהתוכנית היא לא רק העברת מידע, כי הרי אם זה העברת מידע, יכול להיות גם צעיר. העברת מסורת זה משהו יותר עמוק. יש, יחד עם המסורת נלווית זהות. והזקן שומר על הזהות, זה הכוונה. לכן יש כבוד לזקנים. ואמרת עליהם, פקוד פקדתי אתכם ותעשוי לכם. טוב, בסדר. פקוד פקדתי אתכם ותעשוי לכם. בשמות רבה. אמר לו. מסורת בידם, כן, הביטוי פקוד פקדתי, ביטוי מיוחד, גם הלשון פקידה וגם הכפילות. מה זה אגב לפקוד? יש, בעברית יש משהו כמו בערך 11 משמעויות שונות לשורש הזה, פקוף דלת. 11 משמעויות שונות זו מזו. כן, אבל לפקוד, אחת המשמעויות זה לבקר. אני פוקד את המקום, הכוונה שאני מבקר בו. אז פקוד פקדתי אתכם, זה שקדוש ברוך הוא בא לבקר אותנו. הביקור זה התחלת השחרור. זה הכוונה. בשמות רבה, אמר לו, מסורת בידם מיוסף, שבלשון זה נגאלים, שנאמר, פקוד פקדתי אתכם. יש פה טעות שוב בציטוט של הפסוק, שצריך להיות... כי זה הפסוק בשמות, אבל הפסוק של יוסף זה פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אני חושב זה התחיל כבר מיעקב, שאמר פקוד יפקוד אלוהים אתכם ואלה אתכם אל ארץ אבותיכם. אז כמו מיעקב ליוסף, מיוסף לזקני ישראל, הם יודעים שמי שיבוא לגאול ישתמש בביטוי הזה. מיד... ושמעו לקוליך. למה? שמסורת גאולה היה בידם, שכל גואל אשר יבוא ויאמר פקידה כפולה, גואל של אמת. עד כאן. כלומר, יש פה איזה צופן. טוב, אפשר להגיד שזה טכני. אבל יש כמובן גם תוכן מהותי. מדוע צריך להיות תוכן כפול כדי שזה יהיה גואל אמיתי? מה הקשר? פקוד פקד. כן? ויש לעיין בזה מעניין כפילת פקידה אל הגאולה. כן, עכשיו פה כתוב כפילת פקידה בקוף, כאילו כפל, כן? אבל הכוונה צריך לכתוב בכף. אז כן, זכינו לטעות כפולה, כלומר באותו עמוד שתי טעויות, ושאנחנו דנים בפקידה כפולה. כן? טוב. ואמרו בשמות רבה, מהו פקוד פקדתי? פקוד במצרים, פקדתי על הים. פקוד להבא, פקדתי לשעבר. וכוונתם. כי ישראל נגאלו במידה עליונה מאוד, שזאת המידה כוללת הכל, לשעבר ולהבא, פקידה במצרים ופקידה על הים. כי לגודל מעלת הפקידה הזאת כוללת הרבה, לכך הלשון כפול, וכל זה מורה על מעלת היציאה שיצאו ונפקדו במעלה הכוללת הכל. כלומר, הכפל מורה על כוללות, כי הרי אחד, דבר שמכפיל את עצמו, אז הוא כולל את כל הצדדים, למשל 2 כפול 4, זה כולל גם 2 וגם 4. זאת אומרת, כל הנכלה, יש איזה, המושג של הכפלה, זה מושג של הכללה, התכללות. ולכן, גם פה, היציאה ממצרים היא בלשון כפול, כי המידה שהיא מתגלה כאן, זה מידה הכוללת הכל. מה פירוש שזה מידה הכוללת הכל? פירוש הדבר, שכל מעשה הנעשה במציאות, בא לבטא איזשהו ערך, איזשהו רעיון. והשאלה היא, מה בא לבטא יציאת מצרים? יציאת מצרים איננה מעשה לוקלי, נקודתי, שמבטא מידה אחת מביותיו של הקדוש ברוך הוא, אלא זה בא לגלות את כללות ההנהגה שלו. לכן, אף על פי שביציאת מצרים עוד לא הושלם הכל, ועדיין היו דברים שהיו צריכים השלמה, מכל מקום, יסוד גדול יש כאן, כלומר זה מחובר אל הכוונה לכלול את הכל, ולכן זה כתוב בלשון כפול. ולשון פקידה, עכשיו, גם המילה לפקוד, כלומר לא רק הכפילות, אלא השורש עצמו, ולשון פקידה גם כן בעצמו, כולל הרבה. וכדאיתא בילמדנו. יש פקידה בשמיים שנאמר יפקוד השם על צבא המרום במרום, ויש פקידה בארץ שנאמר, תודה רבה, פקדת הארץ ותשוקקיה. יש פקידה לפורענות שנאמר פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, ויש פקידה לשלום כמו וכולי, כמו שהעריך שם. אז אם כן, המילה פקידה היא מילה כללית. כפי שאמרנו, יש כן 11 או 12 משמעויות למילה פקידה בעברית, וזה בהחלט תואם את האופי הכולל של המילה הזאת. יש עוד כמה מילים כאלה שיש להם כמעט 12 משמעויות מצאנו לשורש עין רש בית בעברית. תעשו חשבון, תמצאו 12 משמעויות שונות לשורש ערב. גם זה מבאר לך למה הייתה הגאולה בלשון פקידה. כי עניין פקידה היא דבר שייך לכל הדברים ולכל העניינים, הן בארץ, הן בשמיים, עבר עתיד, הן טובה, הן לרעה. ואינו כמו הראייה או הזכירה. כי הקדוש ברוך הוא אמר, ראו ראיתי את עוני עמי, נכון? ואזכור את בריתי. אז אם כן, מצאנו ביטויים כאלה גם בגאולה. אז מה השתנה הביטוי פקד מהביטוי ראייה או זכירה? כי הראייה היא אחת לטובה ולרע. שרואה הטוב כמו הרע. והראייה היא אחת. וכן הזכירה וכן השמיעה. אבל פקידה שהיא לטוב אינו כמו פקידה לרע. ופקידה שהיא בדם בים אינו פקידה כמו פקידה לאבדם במצרים. ופקידה במה שעשה לשעבר אינו כמו פקידה לעשות עמהם עוד. וכן כל דבר יש לו פקידה בפני עצמו לפי מה שהוא. ומכל מקום שם פקידה על הכל ואף על גב שהם מתחלפים. ומזה תדע מעלת הפקידה שכל דבר שהוא אחד וכולל הרבה, מדרגתו יותר גדול עד שהוא מעלה גבוהה גדולה כוללת הכל. ולפיכך זה שם הגאולה דווקא, שזה מורה על מעלת היציאה. אני רוצה קצת להסביר יותר. הכוללות יש בה גם קטנות. למשל, אם אני יכול לראות הכל, את הטוב והרע ביחד, אז בעצם זה סוג של שטחיות, קוראים לזה. אתה רואה את הטוב כמו שאתה רואה את הרע. מה שאין כן בפקידה, אף על פי שהפקידה נוגעת בכל, אבל היא נוגעת בכל לפי עניינו של כל דבר. הרי זה אותה, צריך פשוט לפתוח את העיניים כדי לראות דבר טוב, וגם לפתוח את העיניים כדי לראות דבר רע. כלומר, אין הבדל בצורת פתיחת העיניים, או בשמיעה, או בזכירה. אותו הדבר. לעומת זה, הפקידה, יש התמקדות מיוחדת בדבר הנפקד, לפי עניינו. ואז יוצא שהפקידה היא כוללת וגם יורדת לפרטים. במובן הזה היא יותר עליונה מהראייה ומשמיעה. כי כל דבר נפקד. זה מה שאומר, יש פקידה בשמיים, יש פקידה בארץ. יש פקידה לטובה, יש פקידה לרעה. זאת אומרת, הכל נפקד. יש בתפילת מוסף של ראש השנה, בזיכרונות. מה כתוב? מי לא נפקד כהיום הזה. מי לא נפקד כהיום הזה, כי זכר כל המעשים לפניך בא. ואתה רואה מעשי כולם. אז יש שם זכירה וראייה, אבל זה מתחיל מי לא נפקד. אז זה כלל ופרט. יש גם, זה דומה בפסוק בישעיהו. כי מלאה הארץ תהה את השם, כמים לים מכסים. מה זה המים שמכסים את הים? הרי לכאורה, אנחנו רגילים לומר, מה זה הים? זה המים עצמם. אז איך אתה אומר שהמים מכסים את הים? אלא אמרו המפרשים שהמילה ים אין פירושה המים. אלא מה שהתנך מכנה בשם ים, זה מה שאנחנו בעברית מודרנית מכנים קרקעית. הקרקעית היא הנקראת ים, והמים מכסים את הים, מכסים את הקרקעית. עכשיו, מה זה חשוב? כי הים, כשאני מסתכל עליו מלמעלה, הוא אחיד. אני רואה שכבת מים אחת. אבל הקרקעית, יש בה עליון ותחתון. יש כל מיני צ'ופצ'יקים ונקיקי סלעים בתוך הקרקעית. והמים מכסים את הים באופן כזה שמצד אחד יש מראה כולל, ומצד שני זה נכנס לכל פרט. אז הכוונה, דעת השם שתהיה לעתיד לבוא, איננה דעה המוחקת את הייחודיות, אלא היא אחדותית וכוללת את הפרט. זה מה שאומר כאן, זה כמו הפקידה, זה כמים לים מכסים. ברוך אתה אדוני, אלוהים ולך, עולם שהכל נהיה בו. טוב. ולכך נאמר פקידה כפולה. שאילו נאמר פקידה אחת, הייתי אומר, אף על גב שכתב לשון פקידה שהוא נאמר לטובה ולרעה וכל העניינים שזכר, מנהלה שיצאו ישראל במעלה הכוללת. ולכך כפל לשון פקידה, כדלעיל, פקד במצרים, פקדתי על הים. במצרים, פקדתי על הים. ויש לפרש כפשוטו. זאת אומרת, עד כאן ההסבר לגבי המהות, המהות של הפקידה. מה? הפקידה היא משהו כולל, ולכן זאת המעלה היותר עליונה.
הכפל של הפקידה זה להראות
שישראל יוצאים מכוח הפקידה. זאת אומרת, הרי כתוב גם ראייה, גם זכירה. אז אולי כמו שכתוב פקידה, ישראל יוצאים מכוח הראייה, או מכוח השמיעה, או מכוח הזכירה. אז הכפילות באה להראות שזה הנקודה המרכזית. כן, ויש לפרש כפשוטו. כי הגואל שיאמר פקידה כפולה הוא גואל של אמת, מפני כי ישראל נגאלו בעניין זה להיטיב להם לגאול אותם ולהרע למצרים. פקידה הראשונה להיטיב לישראל והשנייה להרע למצרים. ופירוש ראשון עיקר כאשר תבין, והוא דבר נפלא ועמוק מאוד. כלומר, הפירוש הראשון הוא העיקרי, יחד עם זאת אפשר להגיד שהכוונה של הפקוד פקדתי להראות שיציאת ישראל ממצרים היא בעצם מכוונת לשני מהלכים, אחד ההטבה לישראל והשנייה, והשני הרעה למצרים, דהיינו פסילתה המוסרית ממילא ההיסטורית של מצרים. בסדר? הוא מקשים על זה. כן, אגב, יש חוקרי מצרים העתיקה טוענים שהיסודות של המוסר של היהדות באים ממצרים. שהרי מצאנו אצל הסופרים המצרים הקדמונים כל מיני ביטויים של מלחמת הטוב ברע, ושאדם צריך להיות צדיק, ועוד כל מיני דברים כאלה, ושאדם עומד למשפט, ושיש חיי העולם הבא. כל הדברים האלה באמת באים ממצרים העתיקה. אז אם כך, אומרים חלק מן המחקרים בשטחיותם, עם ישראל בעצם כל התנ"ך כולו, כל היסודות המעמיקים של היהדות, זה בעצם לא בא מהיהדות, זה בא ממצרים. כמו שיש גם מחקרים שאומרים שהכל בא מעלילות גלגמש, שכל מה שיש בתנ"ך זה מבבל. כן? מה יש גם וגם. כן? אבל יש פה בעיה. אם זה היה נכון, אז מה זה כל תועבות מצרים? כן? כלומר, זה דבר מאוד לא מובן. התורה מזהירה אותנו פעמים רבות שלא ללכת בדרכים של מצרים המתועבת. מצד שני, אנחנו רואים שאכן התורה צריכה להזהיר לא ללכת. סימן שיש משיכה למצרים, או שאנחנו לוקחים תוכן מסוים ממצרים. אלא מוכרחים להסביר את זה כפי שהמקובלים מסבירים. שיש מה שנקרא תערובת של ניצוצות קודש בתוך הקליפות. וכאשר התכנים האלה היו במצרים, אז מה שגבר זה הייתה הקליפה. לכן לא הייתה ברירה, אלא שישראל יוציאו ממצרים את מה שאפשר להוציא. ומה שאפשר להוציא באמת בא לידי ביטוי בתורת משה, בין היתר, ומה שנשאר נפסל. מובן? אבל לא בכדי התורה אמרה, ביטוי קשה מאוד להבנה, לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. מעניין, איזה מין גירות הייתה לך שם. הגירות האיומה ביותר שיכולה להיות, כל הבן הילוד היורת השליחו, מה זה, גר היית בארצו, הגנו עליך.
יוסף היה גירות טובה.
נו, ואחר כך הגירות רעה. אלא הכוונה שחלק מהעיצוב של הזהות שלנו זה בא ממצרים. כן. טוב. זה עונה למחקרים. כן, ודאי שלקחנו, אבל זה לא גניבה ספרותית, זה להפך. כן? זה שליחות של עם ישראל. להוציא ממצרים את הנקודות החיוביות שהיו שם. בסדר?
הרב, מה זאת אומרת לקחו מהם את הספרים לקחו ממצרים?
איזה דברים לקחנו ממצרים?
מה שלקחו את העולם הבא, את הדברים האלה?
כן, הרבה רעיונות באו לנו משם, כן.
מה זה רעיונות? זה באמת הרבה? זאת אומרת, צריך לקחת איזה מהם?
כן, כן, צריך לקחת איזה מהם. למשל, התורה אומרת לקחת זהב ממצרים, שמת לב?
אוקיי.
למה זה בסדר? אם הזהב, הרי מה המצרי היה עושה עם הזהב שלו?
אבל מתי אנחנו צריכים...
מה המצרי, אתה מתחמק מהשאלה, מה המצרי היה עושה עם הזהב שלו? עושה עבודה זרה וגילוי עריות. נכון? זה מה שעניין את המצרי. אז הזהב הזה היה זהב תמה. השתמשנו בזהב הזה, עשינו את המקדש. איך זה יכול להיות? כנראה שהזהב של מצרים יש בו סגולה. הוא מסוגל להביא השראת שכינה לעולם. אבל הוא מעורבב בכל מיני סיגים. אז צריך לקחת את הסיגים האלה, צריך לקחת את הזהב הטהור מהזהב התמה למעבדה. איך נקראת המעבדה? ישראל במדבר. לוקחים חלק מהזהב, עושים אותו לעגל. חלק מהזהב, עושים אותו למשכן. יש הפרדה? בסדר? אז זה דבר לגבי הערכים שבאו ממצרים. לפי זה גם עקרונות דתיים, בוודאי. בתוך העבודה זרה של מצרים, יש עקרונות דתיים עמוקים מאוד. המצרים היו כנראה הראשונים שתפסו את הטרנסצנדנטיות האלוהית. ושהבינו שבעצם ההוויה נוצרה ממודעות של ההוויה האלוהית אל עצמה או דברים כאלה. זה לא דברים פשוטים. כן? בבקשה. כלומר, נגיד, כהני מצרים, ברור שידעו את האמונה באל אחד. הם ידעו את זה. וכל הריבוי של האלים זה מה שהם מכרו להמון. מה אתה אומר?
אברהם אבינו, אחר שהוא נפטר,
כן.
הוא היה לעולם הבא. זה לא משהו שהמצאנו בגלל מצרים, זה משהו שגילינו מתוך מצרים. לא שלקחנו להם רעיון ואמרנו זה קיים.
נאמר ככה, איך זה הגיע למצרים? זאת השאלה. איך הרעיונות הגדולים האלה הגיעו למצרים? מה, מאיפה הם הגיעו, תגיד? אתה לא יודע? הם הגיעו מאדם הראשון. מה זה, מה אמרת? פייסבוק? כן, הרי זה בדיוק מה שאמר פרעו למשה. הוא אמר, לא תוסיף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. ויאמר כן דיברת, לא אוסיף עוד ראות פניך. שים לב את הביטוי המאוד משונה. הרי זה ממש ראיית הפנים, פייסבוק. השאלה, אבל השאלה היא כזאת, כשפרעו אומר, אתה לא יכול לראות את הפנים שלי. כי אם אתה תראה את הפנים שלי תמות. על מי מצאנו שכשרואים את פניו מתים? הקדוש ברוך הוא. אז פרעו אומר, מדבר על עצמו כאלוה, ביום ראותך פניי תמות. מה אומר לו משה?
כן דיברת. כלומר, משה מודה. זה משהו מדהים. הוא רואה את פני השם דרך פרעה. כן? זאת אומרת שהוא רואה שמה שבתוך הקליפה יש תוכן אלוהי גדול מאוד שחבוי שם. עד כדי כך שהזוהר אומר שמשה פחד מן התוכן הזה. הקדוש הוא אומר אל משה, בוא אל פרעה. אם אני אומר למישהו בוא, סימן שהוא צריך לבוא אליי, איפה שאני נמצא. במקום להגיד לו, לך. אז אם הקדוש הוא אומר למשה, בוא אל פרעה, סימן שהקדוש הוא נמצא איפה? אצל פרעה. נכון? באותה שעה נתיירה משה, אומר הזוהר, מפני התנין הגדול. נתיירה מהתנין הגדול. אני רוצה להגיד מה זה התנין הגדול הזה, שהוא מתיירה ממנו. התנין הגדול זה הכוח האלוהי שנמצא בתוך הקליפות. בסדר? זאת אומרת, זה לא היה פשוט למשה בראשית ההתקדמות שלו, מהו התוכן העילאי יותר שהאלוהות מתגלה דרכו. האם הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי ישראל או בתור אלוהי מצרים? ולכן היה צריך כל המכת בכורות. מכת בכורות באה לברר את זה. כן, לברר מי הבכור. כי כל המכות עד אז, זה היה מכות במישורים נמוכים יותר של ההתגלות האלוהית. אבל כשפרעה אומר, אני רוצה לברר בשורש של הדברים מי צודק, אז היה צריך לראות מי הבכור. ואז הייתה מכת בכורות. בסדר? ובכל אלוהי מצרים, אעשה שפטים אני השם. כי אנחנו צריכים להבין שאם הקדוש ברוך הוא זרק אותנו בתוך הקליפה של מצרים, כנראה שמצרים היא לא דבר קטן. משהו גדול יש שם. ולכן צריך לעשות את הבירור. בוא נראה שאני אומר. אז הרעיונות שהגיעו למצרים, על עולם הבא וכדומה, זה בא להם משורש אדם הראשון. איך אני יודע? אברהם אבינו אמר את זה. לא זוכר? כשהוא מגיע למצרים, אברהם אומר לשרה, תראה, אנחנו מתקרבים פה למקום מסוכן, נכון? והיה כי יראו אותה, והנה ידעתי כי אישה יפת מראה את, והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. אם רינה, אחותי את. למה אני תבלי בעבורך וחייתה נפשי בגללך? שאני לא הבנתי כלום. מה פירוש הדבר הזה שהיא צריכה לומר אחותי את? בעברית, זה אפילו לא עברית, נכון? למי היא צריכה להגיד אחותי את? למצריה הראשונה שהיא תפגוש ברחוב? כן? עם רינה, אחותי את. למי היא תגיד את זה? נו, מה? במצרים מדובר, כן? מה? אז תגידי, אמרינה, שאת אחותי, או שאחותי את, או כי אחותי את, או אשר אחותי את, חסרה פה מילה. נכון? מובן מה שאני שואל? התשובה, שהמילה אחותי את זה מילת קוד. המילה, הביטוי הזה, אחותי את, מופיע פעמיים בתנך בלבד. פעם ראשונה איפה? אמרינה אחותי את. אם רינה אחותי את, זה הפעם הראשונה שזה מופיע. איפה הפעם השנייה בתנך? רמז, משלה. אמור לחוכמה, אחותי את. אז הוא מסביר לשרה, תראי מה שבאנו לעשות כאן. באנו לקחת משהו. לקחנו את החוכמה שנפלה לשם. מאיפה היא נפלה? כתוב, ונהר יוצא מהעדן. להשקות את הגן. ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים, שם האחד, פישון, נכון? כלומר, בתוך גן עדן יש איזו זרימה, זרימה של תוכן עליון, כן? נהר יוצא מהעדן, אומרת הגמרא מה זה העדן? יין המשומר בענווה בששת ימי בראשית. הוא מגיע אל הגן. הגן, מקום רוחני לגמרי, נכון? כשמישהו מת, אומרים שהוא בגן עדן, אז זה לא פה, נכון? מה אומר החזן הצבאי? בגן עדן תן מלוכתו, נכון? על מי הוא אומר את זה? על מת, נכון? אם כן, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז בינתיים אנחנו עדיין בספירה הרוחנית. ומשם ייפרד. מה זה להיפרד? עולם הפירוד, עלמא דפירודה אומר הזוהר. כלומר, עולם שבו האחדות המקורית
של התוכן האלוהי נשברה. נשברה האחדות הזאת. והפכה להיות ארבעה ראשים. זאת אומרת שיש בעולם ארבעה ראשים. איזה ארבעה ראשים יש בעולם? ארבע תרבויות. כל תרבות טוענת לרשות. שם האחד, פישון. מי זה הפישון? אומרים חזל? הנילוס. הנילוס, כן. הטלוס, הנילוס, לא משנה. אבל הנילוס הוא הנהר שהוליד את מצרים. הוא הפישון. הוא נושא בקרבו את החוכמה של גן עדן. כמו שהגיחון נושא את הבינה וכו'. נכון? חידק אלד התפארת והפרט את המלכות. כן? כלומר, יש לפי הספירות של הקבלה. יוצא לפי זה שאומר אברהם לשרה, החוכמה שנפלה מגן עדן ונהייתה התרבות המצרית, יש בה חוכמה, אמור לחוכמה החוטיאת. לכן, למען ייטב לי בעבורך. מה אומר רש"י, ייטב לי בעבורך? ייתנו לי מתנות. מה, אברהם רוצה מתנות?
הוא אומר שככה לא ירגו אותו. אם יביאו לו מתנות, תראו שאתה חשוב, אז לא
ירגו אותו. נכון, בסדר. אז מה זה אומר? שהוא רוצה מתנות. עכשיו, איזה מתנות יש למצרים לתת? החוכמה. נכון. החוכמה הזאת נשואה בכסף ובזהב, בעבדים והשפחות, והתונות והגמלים וכו'. אז זה נמצא שם. לכן, לא בכדי התורה אמרה, ואחריכן יצאו מרכוש גדול. אין את השאלה. בשביל מה הגלות? הרי אם צריך להיות במצרים, אז למה חזרנו לארץ ישראל? אז משמע שהמטרה היא להיות בארץ ישראל, אז למה ירדנו בכלל? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אברהם יקירי, אני רוצה להגיד לך שיש לי משהו לספר לך על הילדים שלך. הילדים שלך יסבלו מאוד. זה יהיה קשה. כל הסיפור הזה יימשך 400 שנה. אבל אל תדאג, בסוף יהיה כסף. כלומר, המאזן של הגלות זה הרכוש הגדול. אז כנראה שזה משמעותי מאוד. הירידה לגלות יש בה התחברות אל תכנים חשובים. או התכנים החשובים האלה נשואים ברכוש הגדול של מצרים. מנחם או לא, אני לא יודע, אבל קודם כל מסביר לו מה הולך להיות. כן? אגב, למה הייתה ביזת הים? שלא יאמר אותו זקן, שעבוד קיימת, רכוש גדול לא קיימת. כן. לפי הפירוש הזה, אתה צודק, לא צריך לבוא בטענות לאברהם על זה שהוא ירד מצרים. יפה. טוב. אז איפה היינו? מה? לא, הוא הצליח להוציא את כל המתנות שהוא יכול היה להוציא, בגלל שהוא היה בבחינת אבות, לא בנים. מעשה אבות, סימן לבנים. כלומר, יש יציאת מצרים של אברהם, שהיא המאפשרת את יציאת מצרים של הבנים. בסדר? נכון, נכון. גם ירידת אברהם למצרים היא המאפשרת את ירידת בניו למצרים, נכון. יפה? חיובי או לא, אני לא יודע. אתם מדברים עם מושגים של טוב ורע, או של לכתחילה עובדי עבד, כשאנחנו מדברים פה על מגמות כלליות של ההיסטוריה. ברגע שאנחנו עוברים למישור של מגמות כלליות של ההיסטוריה, שאלת הטוב והרע כבר לא נשאלת. כן, זה כמו ההבדל בין הנהגת הייחוד להנהגת המשפט ברמח"ל. לא, אתה לומד איך זה מתפקד. כן, ואתה לא רגיד... לא, זה כמו שמשל תגיד, המקדש היה צריך להיחרב. זה כתוב, אפשר לומר. יש איזה צורך כזה שהמשכן יחרב, או המקדש יחרב. כן, האם אתה תגיד, אז אם ככה, זה טוב שהוא נחרב? זה לא אותו מישור בכלל. זה לא טוב ולא רע, זה ככה עובד. זה המהות שלו. תלוי באיזה מישור אתה מסתכל. תראה, במישור הטכני הפשוט, אתה יכול להגיד, כן, לקחנו מוסר מזה. למדנו שיש דין ויש דיין, והקדוש ברוך הוא זיקח אותנו על ידי זה. כל זה, זה במישור של ההנהגה של שכר והעונש. אבל המהר"ל הסביר לנו ארוכות בספר נצח ישראל, בהרחבה גדולה, שכל הנושא של הגלות ושל הגאולה איננו בגלל חטא. נכון? וגם פה, בגבורות השם, הוא הסביר את זה. אז אם אחרי כל מה שלמדנו צריך עוד פעם להסביר שהמהר"ל צודק, אז אפילו המהר"ל לא יודע להסביר את עצמו. טוב, הלאה. הוא מקשים על זה. כן, עכשיו, כן, בעמודה הימנית, של עמוד כופחת למטה. למטה כמה חמש שורות לפני סוף העמודה. הוא מקשים על זה. מה ראיה במילת פקידה? מי זה המקשים? יש מפרשים שיקשו על חזן, נכון? מי המפרשים? אני לא יודע. צריך פשוט לבדוק. הוא מקשין על זה. מה ראיה במילת פקידה שמורה שהוא גואל אמת? והרי אפשר ששמע קבלה זאת. כלומר, יכול להיות שהוא גנב את הקוד. נכון? בא מישהו לזקנים, אומר, שלום, פקוד פקדתי. גנב. גנב סיסמאות. כן? מי אמר שזה אמיתי? יש לתרץ. כי ירא היה משה רבנו עליו השלום שלא ישמעו בקולו. כלומר, שלא ייתנו לב להתבונן בדברי משה עם אמת דבריו עם לב. כי יחשבו אותו לשקר ולא ישמעו לו כלל. ועל זה ישיב הקדוש ברוך הוא כי יאמר לשון פקוד פקדתי. ודבר זה מקובל להם ולכל הפחות יגרום לשון זה שיתנו לב להתבונן על דברי משה ואז יתאמת להם דברי משה באותות אשר יעשה. כלומר, ברור הרי שמשה עשה אחר כך אותות, אז למה, אם אמרנו שפקוד פקדתי זה משכנע? לא, פקוד פקדתי זה פותח לך שער ראשון. כן? זה כמו שאם אתה איבדת את הסיסמה, אז שואלים אותך כל מיני שאלות, כגון מה שם הסבתא שלך, ומה המספר תעודת זהות שלך, ועוד כל מיני דברים כאלה. ואז מחברים, ואז נותנים לך אימון. אז בעצם משה בא, הוא אומר, אני יודע את מהות הגאולה, פקוד פקדתי, יפה, טוב, אז בוא עכשיו נבדוק שזה באמת אתה. כן? בלי זה לא היו מקשיבים לו בכלל, אתה בכלל לא רציני, בסדר? זה כמו שאתה בא לבקש, אני יודע משהו ממשהו חשוב, אתה קודם כל מתלבש יפה. ואתה בא מבקש, לא נותנים לך, אבל התלבשתי יפה, כן, התלבשת יפה, זה היה כדי שנכניס אותך. אבל עכשיו יש עוד דברים, צריך לשמוע אם אתה מדבר נכון. גם אחרי האותות לא האמינו בו בצורה מוחלטת. לא, לא. בסדר, יש מדרגות באמונה. צריך לברך כל פעם מה הדרגה שנוספה. אבל פקוד פקדתי ודאי שזה לא היה מוחלט. בוקר טוב הרב. יעקב אמר לפרעה, אנשי מקנה אנחנו, לקנות את הניצוצות שנתפזרו במצרים. קודם כל, זה ביטוי יפה, מקנה, מלשון לקנות. נכון? דבר נוסף, יעקב לא אמר את זה לפרעה. זה פשוט לא נכון. מה? הוא אומר שיעקב אמר לפרעה שהם אנשי מקנה. לא, זה לא יוסף שאמר.
יוסף אמר לילדים ולאחים
שלו. האחים של יוסף אמרו, כן? בני יעקב אמרו שאנחנו אנשי מקנה, והם התכוונו לקנות את הניצוצות. כלומר, מה יש לכם למכור, אתם מצרים? יש לכם ניצוצות למכור, נכון? אנחנו אנשי מקנה. קונה הכל. כן? אבל זה לא היה יעקב. באמת, פסוק מפורש בתורה, תשתדל קצת. מה? בסדר, אבל אני אומר, עכשיו מעלים פה רעיונות, קבלה, פה, שם וזה, לפחות פסוק שיגידו נכון. טוב, הלאה. לא, למה אני, לכאורה, זה לא יפה לרדת על מישהו, נכון? לא יפה. לא, אבל זה יש לזה מטרה פדגוגית, שאנשים יתעוררו ללמוד את הדברים הפשוטים גם כן. טוב, הלאה. כי אם לא לומדים את הדברים הפשוטים, גם הדברים העמוקים לא מובנים בצורה הנכונה. כי אדם צריך להתרגל לדיוק. טוב. ואין לומר שלא יגרום לגמרי שישימו לב על זה. דוודאי לה מילתא ההנס ורזות שמשה רבינו עליו השלום לא היה במצרים. כי בן 13 נתלש מבית אביו וברח ממצרים, ואם כן ממי קיבל. ואז כלומר היה אפשר לומר בעצם לא. כבר בגיל 13 הלכת, לא מוסרים דברים כאלה סודיים לילד בן 13. זה לפי השיטה שהוא הלך בגיל 13. יש כמה דעות, מתי משה עזב את מצרים. אבל, ואף שוודאי אפשר לומר שמה, שמה קודם שברח, או אדם בא אצלו מסר לו, סוף סוף כיוון שהיה דבר חידוש, יתנו לב להתבונן בדברי משה, ויהיה נודע להם דברי משה באותות מופתים אשר עשה להם. ועוד יש לומר, כי דבר זה הבטחה. כי כאשר יגיד להם סימן זה שהוא לשון פקוד פקדתי, שנראה בו קצת שהוא גואל אמת, יחזיק הקדוש ברוך הוא אמונתם ויאמינו לגמרי. וזה ממעשה השם שהקדוש ברוך הוא יצליח כל מעשיו על ידי הבטחתו שאמר לו כי יהיה עמך. כלומר, זה פתיחת השער. ויש מפרשים, כי מילת פקד מרמז לך מה שיפקוד עליהם. דהיינו, נעלם הפה של פקוד הוא א', ונעלם הקוף הוא ופ, ונעלם הדלת הוא לט, הרי א', ו', פ', למד תו. למד תו הוא 3400 שנה, אשר ישבו במצרים. ו' פ' הוא ימי השעבוד הקשה משנולד מרים. נולדה מרים, עד שיצאו היו פ' ו' שנה. כי משה כאשר יצאו היה בן 80 ואהרון 83 ומרים בת 8 חודשים, 86. ומי שנולדה מרים התחיל וימררו את חייהם. ולפיכך נקרא מרים על שם וימררו כמו שהתבאר. והאלף כנגד שנה האחרונה. ששחט פרעה הילדים עד שבשביל זה היו נאנחים מן העבודה. וזה היה בשנה האחרונה שהרי שמע מיד נעקתם. כן? כלומר זה על דרך הרמז. זה מה שכן.
משה הוא היה
בתיבת גובה
כדי להציל אותו.
אני לא מצליח להבין את השאלה שלך. אתה אומר, איך יכול להיות שפרעה רק בשנה האחרונה שחט את הילדים? הרי השליחו את הילדים ליאור 80 שנה מקודם. לא הבנתי את השאלה. טוב. אז אם כן, פקוד יש מה שנקרא הנסתר, הנעלם. תראה מה זה הנעלם? זה נקרא בשפה המקצועית מילוי. איך כותבים פ? פ א. איך כותבים ק? ק ו פ. איך כותבים ד? ד ל ת. אז יש בפקוד יש נסתר. הנסתר א שבפ, ו פ שבק ול ת שבדלת. נכון? ל זה זמן השיעבוד, פ ו השיעבוד הקשה, א השנה האחרונה שזה עוד יותר קשה. ומכל זה בא לפקוד. והאלף כנגד... והנה שלושה דברים, גירות ושיעבוד קשה ושחיטת יונקיהם. ורמז הכתוב כי יפקוד השם אותם פקידה נגלה העשוי עליהם במצרים בכלל, ופקידה נעלמה על כל עניין בפרט על הגירות והשיעבוד, ומה ששחטו ילדיהם. וזה פקידה נעלמת, שהרי אינו נגלה, איך שילם להם על כל עניין ועניין מה שעשו המצרים. ולפיכך הנגלה הוא פקוד בלבד, ובנעלם שלו כל עניין ועניין שעשו המצרים להם, היה להם פקידה. כל זה דרך דרוש. כן? אבל הדרוש הזה הוא לא סתם דרוש, הוא דרוש עמוק. מתוך הנחת יסוד שהעולם נברא באותיות. אז אם העולם נברא באותיות, אז גם יש משמעות לאותיות עצמן, שהעבריות, ולמילוי של האותיות גם כן. אני אביא לכם דוגמה אחרת, חמודה. איך כותבים י' כ' ו' כ'? איך כותבים י'? י' ו' ד' ה', איך כותבים? ה' א'. איך כותבים ו'? ו' א' ו'. איך כותבים ה'? ה' א'. אז סך הכל, אם אני אקח י' כ' ו' כ' במילוי, יוצא לי כמה? נו, 45. 45, נכון? 45 זה גימטריה של אדם, כן? אדם 45. עכשיו מה עשינו כדי להגיע לאדם? הוספנו כל מיני אותיות, נכון? ליוד הוספנו וו דלת, להה הוספנו א', לוו הוספנו א' ו', ולהה האחרונה הוספנו א', סך הכל 19 גימטריה חווה. חווה, אז חווה זה המילוי של אדם, לכן לקחת צלע מן האדם. חמוד או לא? חמוד, זה מובא בשלה. אז זה רק כדי לשכנע אתכם שיש ממש בדברים האלה קצת, כן? שנבין שהדברים האלה לא סתם נאמרו. ופרקד רבי אליעזר, נתן טעם אחר על מילת פקוד פקדתי שבו נגלו. אמר, וזה לשונו, שם. רבי אליעזר אמר, חמש אותיות נכפלו כולן, ונכפלו כולן לשון גאולה, כף כף, כן, אז זה, יש מה שנקרא אותיות מנצפח, מם, נון, צדיק, פה, כף, נכון? חמש אותיות יש בעברית שהן כפולות, שהן נכפלות, כפולה שיש להן כתיבה אחרת בסוף מילה, מם, נון, כף, פה וצדיק, או כמנפץ, או לפי הסדר הרגיל, מנצפח, בסדר? אגב, מאיפה זה בא? בעברית קדומה, למשל בכתב העברי העתיק, אתם תראו שאין אותיות סופיות, נכון? אין אותיות סופיות. אבל בכתב האשורי יש אותיות סופיות. אז מאיפה זה בא? הנביאים, כן. כלומר, הגמרא אומרת מנצפח, צופים אמרום. אז לכן זה נקרא מין צופח. זה בא מהנביאים, מין צופח. כן? מה אתה? אלא שכחום חזרו ויסדו, נכון? אבל מה זאת אומרת? שזאת הייתה מסורת אצל הנביאים, שיש כתב כזה, כלומר לפי זה הכתב האשורי שימש בחוגים מאוד קטנים, וזה הגיע בסופו של דבר לכלל ישראל דרך הנביאים. בסדר? עכשיו מה שאתה אומר על מם וסמר שבלוחות, זה לא כל כך פשוט, יש ירושלמי על זה שאומר הפוך, שעין שבלוחות בנס היה עומד. פשוט, בכתב עברי קדום, איזה אות היא עגולה לגמרי? העין. איך קודם עין בכתב עברי קדום? אפס כזה. זה העין. אז הירושלמי אומר, למי שאומר שהכתב האשורי ניתן בסיני, אז מם וסמך. למי שאומר שכתב עברי, העין. ירושלמי מפורש. ותמוע מאוד שהירושלמי הזה נעלם מן המהר"ל, כי בתפארת ישראל הוא מביא ראייה מהגמרא בבבלי, שהכתב האשורי היה הכתב שבלוחות. ונעלה ממנו שהפי הירושלמי זה מחלוקת. טוב, מה נעשה? כן.
אז מה זה לסיכום?
גאולה? כן, במקרה הזה פקידה זו גאולה. זה סוג של גאולה. אבל יש משמעויות רבות. מה?
יש פקודה שנתו ויש והשם פגנצה.
נכון, נכון. אז במקרה הזה מדובר על גאולה. אבל יש בו גם קונוטציה של הרעה למצרים. הוא אמר, כן. הרי באותה מילה משמשת להרבה דברים, אז אפשר לדרוש את כל הדברים, במידה וזה מתאים. כן? אם יש גם פיקדון, ויש גם לפקוד שזה להרע, ויש לפקוד שזה לספור, נכון? תפקדו אותם, משה ואהרון, אתה ואהרון. כן, יש הרבה משמעויות למילה פקד. כן, טוב, איפה היינו? אז יש לנו חמש אותיות מנצפח. אגב, מה פירוש שהן סופיות? למה זה בסוף? זה אותיות שמורות על הסוף, נכון? אם האות היא משתנה בסוף, סימן שהיא מורה על הסוף. מה זה הסוף ביהדות? זה תמיד טוב, נכון? Happy end, יש תמיד. מה הסוף הטוב? הגאולה. לכן האותיות האלה, מנצפח, משמשות לגאולה. כן, מורות על הסוף. כן, מה?
זה סוף הרע,
זה גאולה. גאולה זה תמיד סוף טוב.
גאולה זה החלה של הטוב.
זה תמיד, כן, זה סוף הרע. כן, זה בסוף של האותיות, בסוף טוב. בסוף נהיה טוב. לא, לא הסוף של הטוב, זה הסוף של הרע, ולכן זה טוב. בסדר. בסדר.
סוף טוב, הכל טוב.
כן, אם סוף טוב, הכל טוב, אמר שייקספיר. נכון? יש לו מחזה כזה. סוף טוב, הכל טוב. כן. אמר, רבי אליעזר אמר, חמש אותיות נכפלו. כולן לשון גאולה, כף כף. שנגאל, אברהם אבינו מאור כשדים, שנאמר, לך לך, מארצך. מם, מם, שנגאל בו יצחק, שבו, אבינו, שבו נגאל בו אבינו יצחק מפלישתים, שנאמר, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. נון נון, שנגאל בו אבינו יעקב, מיד עשיו, שנאמר אצילני נא. לא, זה מם מם, עצמת ממנו. אז המם משמשת כאות סופית. נכון? המם יכולה לשמש כאות סופית. בסדר, אז זהו. נכון, נון נון, שנגאל בו אבינו יעקב, מיד עשיו, שנאמר אצילני נא. פה, פה. בו נגלו ישראל ממצרים, שנאמר פקוד פקדתי, צדיק צדיק, בו עתיד לגאול את ישראל בסוף מלכות רביעית, שנאמר איש צמח שמו ומתחתיו יצמח. וכולם נאמרו לאברהם, ואברהם מסרם ליצחק, ויצחק מסרם ליעקב, ויעקב מסרם ליוסף, ולחב, שנאמר פקוד פקדתי אתכם. ואשר בן יעקב מסר סוד הגאולה לביתו סרח. וכאשר בא משה ואהרון ועשו אותות לעיניהם, הלכו זקני ישראל אל סרח בת אשר. אמרו לה, בא אדם אחד ועשה אותות לעינינו כך וכך. אמרה להם, אין באותות אלו ממש. אמרו לה, ולא אמר, פקוד פקדתי אתכם. אמרה להם, הוא האיש שבא לגאול ישראל. שכך שמעתי מאבא שנאמר, ויאמן העם, כי פקד השם עמו. את עמו. עד כאן. אז אם כן, לפי הפרקי דרבי אליעזר, הסדר היה הפוך. שקודם כל עשה את האותות, ואחרי זה אמר פקד, לא, האמת היא שיכול להיות שכעשה כמו שכתוב, אבל מסרו לסרח בת אשר קודם כל על האותות, ואחרי זה על לשון פקוד פקדתי. מתי מתה סרח בת אשר?
לא מתה.
לא מתה. אומרים שעד היום הזה היא חיה. למרות שיש בפרס מקום אחד שנקרא קבר סרח בת אשר. האם צבוע בכחול? אינני יודע. צריך לבדוק. אבל יש כמה מקומות כאלה. יש קבר מרדכי ואסתר, ויש עוד כמה. יש יחזקאל הנביא ליד בגדד. כן? הקבר של יחזקאל הנביא ידוע ליד בגדד. והנה בערוב הזה, אז עד כאן דברי הפרקה די רבי אליעזר. והנה בערוב הזה, כי אלו חמש אותיות נכפלו באלף בית, לכך מורים הם על הגאולה. כי דבר ידוע, כי ב-22 אותיות ברא העולם, כמבואר בספר יצירה. פרק ב', משנה ב', נכון? אם כי אני חושב שזה גם נמצא בפרק א', ובהם חקק צורת העולם וענייני העולם. ואלו חמש אותיות הן מנצפח, חקק בהם הגאולה של העולם, שהגאולה גם כן הוויית העולם. כלומר זה כאילו בריאה חדשה. כמו שיש בריאה לברוא את העולם, יש בריאה לגאול את העולם. כי אלו האותיות הן אותיות פשוטים. כן, הרי הפה היא כפופה, אבל פה סופית פשוטה. נכון? מתפשטת. כף היא כפופה. הכף הסופית פשוטה. זה מה שאומר, אותיות פשוטים. והפשיטות יש בו גאולה, כמו שהדבר לכמן, אצל מצוות המצה. ובכמה מקומות, כי הפשוט עומד בעצמו, אין לו צירוף אל דבר מה, רק עומד בעצמו, וכן עניין הנגאל עומד בעצמו, מבלי שיש לו חיבור וצירוף אל אדון שלו. כלומר, העצמאות זה דבר מאוד מאוד מהותי, זה מורה על מעלה עצמותית. ולא כן, לכן נסביר ששם הוויה זה השם של העצמאות. שם העצם הוא כזה. ולא כן המשועבד שאינו פשוט, כי יש לו צירוף אל אשר הוא משעבד בו. ולפיכך, הפשוט העומד בעצמו ואין לו שום צירוף על זולתו, הוא עניין חירות. ועוד, כי אין ספק שדבר שהוא אינו פשוט ויש בו הרכבה, יש בו שיעבוד. כי דבר שהוא מורכב, כל חלק משעבד בשני, אנשי לשני בן חורין בעצמו. כן, יש לך מכשיר שמורכב מכמה חלקים, כל חלק זקוק לחלק השני. וזהו גם כן טעם אחד מטעמי המצה, שהמצה פשוטה, לא כמו החמץ שהוא מורכב, וכל חלק אינו בן חורין, כמו שהדבר לי כמן. תודה. אצל מצה זו. ולכך הפשוט ראוי לגאולה שאין בו שעבוד, ולפיכך אותיות שהן פשוטים בהם נברא הגאולה. וכן, אות הסתום, אז תגיד, מה עם המם הסופית? מם סופית זה מם סתומה. אתה אמרת לי פשיטות, עכשיו סתום. אין ספק כי הסתום הוא יותר פשוט. וגם כן כי הסתום אין שולט בו, אין דבר בו, וזה עניין החירות. כן, אף אחד לא יכול להיכנס למם הזאת. ולמעלת ולמדרגת אותיות אלו הוסמו אחר אלפבטה בסדר איקבחר גלש. ועוד ידוע כי השם יתברך ברא העולם על ידי אותיות אלפבטה וכמובן בספר יצירה ואותיות אלפבטה, אחר כך העולם הזה הגשמי. ובאותיות הפשוטות אשר הפשיטות יותר במעלה, ולפיכך הם אחר אלפבטה ברא הדברים אשר הם עליון מן העולם הזה הגשמי המורכב, והגאולות הם למעלה מן העולם המורכב, כאשר יגאל הקדוש ברוך הוא את ישראל מן האומות שיש להם העולם הזה, ויתן להם מדרגתם למעלה מן העולם הגשמי. ופכך באילו חמש אותיות, שהם אחר אלפה בטא, גאלם מן האומות ונתן מדרגתם למעלה מן העולם הגשמי. ועוד. מה? אני יכול
גם מהפשיטות, הכוונה שזה לפשוט, הכוונה שזה
פתוח. פשוט הכוונה בלי הרכבה. פשיטות הכוונה בלי הרכבה. כי זה קו ישר. מה?
זה נקרא בלי הרכבה.
זה נקרא בלי הרכבה. הדבר שהוא פשוט איננו מורכב. זה יותר ישר מן הקו שהולכת כך. זה כלומר, זה נטייה אל הקו. אל הקוויות. בסדר? אבל הסופית היא סתומה. עוד יותר. עוד יותר עצמאית. מה? מה פתאום סמך? כי זה לא כפול. אבל הסמך זה לא כפול. זה לא עוד שמשתנה בכתיבה. אז היא לא מורה על סוף. אבל היא לא מורה על סוף. כלומר צריך גם שיורה על סוף וגם על פשיטות. הסמך זה רק מורה על סגירות. על פשיטות מקסימום, על עצמאות, אבל לא על גאולה. אז אתה שואל, מדוע אין סמך סופית? זה שאלה אחרת. אבל אין סמך סופית. נכון? אז מה הסמך מורה? על סגירות. כן, כתוב, נבראת האישה, נברא שטן אימה, שנאמר, ויסגור בשר תחתנה. אז האות סמך היא אות סגורה. נברא שטן אימה. אז איפה השטן? בפנים מה? בתוך הסמך. ואיפה הסמך? אצל האיש, ויסגור בשר תחתנה, איפה הוא? הבשר הזה, אצל האיש. אז השטן איפה? אצל האיש, יפה. כלומר, נברא את האישה, נברא שטן עימה. אצל האיש. למה? כי בגלל האישה, יש לו בעיה של יצר הרע. אז בעיה שלו. טוב, ועוד הדלת, מורה שיעבוד וההה גאולה. לפי שהדלת, מורה, התפזרות והתפשטות, לכל ארבעה צדדים, מספר הדלת. ולכך היה שיעבוד 400 שנה, כמו שהתבר למעלה פרק עשירי, כי אין נפרש בין דלת ובין תו. רק שהדלת מספר קטן והתו מספר גדול. ואי אפשר שיעבוד 4 שנים, כי אין 4 שנים חשוב שיעבוד למיעוט המספר. לכך היה 400 שנה השיעבוד. ומפני שמספר 400 מורה שיעבוד, לכך הוציאות מנספח, שהם אחר התו, הם גאולה. כי אחר השיעבוד גאולה. כלומר, החמש אותיות הם ה, כי זה 5. ותו זה דלת, נכון? כי זה 4. 400 עוד דבר, 400 עוד דבר. אפסים זה אפסים. אני רוצה שיש דלת, ה. כלומר, מפיזור, גאולה. ולפיכך הם 5 אותיות, שמספר 5 מורי גאולה. וכן ה, שהיא גאולה, בא גם כן אחר הדלת, שהיא שעבוד. וכמו שברא העולם בכף בית אותיות אלפה ביתה, ברא הגאולה באותיות מנצפח שאחר התו. ואף על גב, כי כאן אין עוד פשוט, כי פקוד פקדתי שתי הפעין אינן פשוטות. תגיד, אבל היה צריך להיות, אם כן, שמשה יגיד מילים המסתיימות בפה, לא שיתחיל בפה, כמו שמה הרגשה, נכון? אין זה קשיה, אחר שאי אפשר שתהיה פה פשוטה בראש הטבע. לא מתחילים מילה בפה סופית, אלא אם כן אתה טועה במקלדת. לא היה כאן הרמז רק בכפילת הפעין, כלומר שנגאלו במעלה העליונה של כפל הפה, שהוא פף. פשוטה, שאין לך מעלה יותר עליונה באלפה ביתה, רק הצדיק פשוטה, שהוא עוד יותר במעלה, הגאולה הזאת תהיה גאולה אחרונה, שנאמר, איש צמח, ומתחתיו יצמח, ואין עוד מדרגה אחריה, והיא נצחית, ודי בזה. כן, יש אחד המלאכים, זה המקובלים, נקרא פה צדיק, פה צדיק י' נכון? מופיע אפילו בפתקה של רב נחמן, המפורסמת. כן, אז זה קשור לגאולה, גם כן, מושג את זה. טוב? עד כאן, מה אתה אומר?
המלאכים הם בעל שמיים?
המלאכים הם בשמיים. בשמיים. כן. כל טוב, שלום.